שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. כפי שאמרתי אתמול כשפתחנו את פרק המניח, הסוגיות כאן קשורות במידה רבה לנקודת המפגש שבין נזקי אדם לבין נזקי בור. כאשר קד או חבית נשברו ברשות הרבים, באופן פשוט מדובר על בור, ואף על פי כן במצבים מסוימים תוטל אשמה מסוימת גם על בעל החבית, בעל הבור, בוודאי אם הוא שבר אותם במו ידם, אבל ייתכן שגם אם הם נשברו מאליהם. ולכן אני רוצה לנצל את המשנה שאליה הגענו היום, המשנה בדף כ"ח עמוד א', כדי לתת ממש מבוא קצר בנזקי בור. עיקר הסוגיות שעוסקות בנזקי בור הן סוגיות שעוד נגיע אליהן בעזרת השם בהמשך המסכת, כולל כמה שאלות גדולות, כמו למשל אם חייבים על בור דווקא ברשות האם נזקי בור הם ברשות הרבים או גם ברשות היחיד, האם כל הנזק של הבור הוא להבלו או לחוותו, כלומר אם עיקר הפגיעה זה מן החוותה בקרקע או מהנפילה והאוויר שיש בתוך הבור. אבל כאמור, עוד לפני כל השאלות הללו שנגיע אליהן בעזרת השם בהמשך המסכת, אני רוצה שנפתח בדף ששלחתי אליכם מקודם, כדי לעמוד על נקודה אחת, קראתי לה כאן בכותרת האדם ובורו, לעמוד על נקודה אחת מהותית בעיניי בנזקי הבור, שקשורה בדיוק לתפר הזה שבו אנחנו עוסקים, כמו שאמרתי, שבין הלכות אדם המזיק לבין הלכות בור. אז כאשר התורה בפרשת משפטים מדברת על הבור, אנחנו קוראים כאן במקור מספר 1, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. ואם היינו קוראים את הפסוק הזה לאט ובעדינות, היינו יכולים למצוא שלושה מחייבים שונים על נזקי בור. המחייב הראשון, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור. כלומר, מדובר על מישהו שעשה מעשה אקטיבי, הוא פתח, הוא קרא בו, בהמשך ולא יחסן. מרקה לא מדובר על זה שהוא פתח או קרא את הבור, אלא שהוא לא שמר כפי שצריך לשמור בדרך כלל בנזקי ממון. ובהמשך הפסוק, בפסוק למדלת, בעל הבור ישלם. רגע, בעצם מה שמחייב אותו כאן, זה בעצם הבעלות שלו על הבור. אז מה הוא בעצם המחייב על הבור? למה השאלה הזאת כל כך חשובה? משום שאם נתמקד בסיפה של הפסוק, בעל הבור ישלם, הרי שהבור ממש עומד בשורה אחת עם כל נזקי הממון, כמו שבעל השור צריך לשלם, כמו שבעל האש צריך לשלם, ככה גם בעל הבור צריך לשלם. לעומת זאת, אם אנחנו מתמקדים בכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, כאן אנחנו כבר מדברים על מעשה שהוא עושה במו ידיו. ולכן, לכאורה, היה מקום בראש לחשוב שמדובר על אדם המזיק, או על סוג מסוים של אדם המזיק. ובאמת בסוגיה עקרונית בהמשך המסכת בדפנון, הבאתי אותה כאן במקום מספר 2, אנחנו מוצאים את ההתלבטות הזאת עצמה. האם המחייב בבור הוא על עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה? כלומר, המחייב הוא על המעשה, זן מסוים של אדם המזיק הנראה, או שהמחייב הוא הבעלות של העצמה, בעל הבור ישלם. וכדי לחדד עוד יותר את התפיסה הזאת, הבאתי כאן שורה אחת משיטה מקובצת בשמו של הרעה, אין לנו חידושי הרעה על מסכת בבא קמא, אבל השיטה מקובצת מצטט בשם הרעה את המשפט הבא, שכל החיוב על בור, כך מחדש הרעה, גרמה בעלמה הוא, ומן הדין ראוי שיפטר כגרמה דנזיקין דעלמה דפטור, אלא דרחמנה ודחייבי בהכשר נזקיו. כלומר אומר הרעה, אין החינם, נזקי בור שונים מאש, מישור, נזקי בור הם בעצם מעשה האדם, עסקי קריאה ופתיחה. אלא שכמובן מדובר על מקרה מובהק של גרמה בנזיקין, אני לא הזקתי במו ידיי. אני רק חפרתי שם את הבור, ואז בא מישהו ונפגע ממנו, ואז נגרמה תקלה. ולכן אומר הרעה, זה ממש גרמה בנזיקין. והשאלה הגדולה תמיד, כשיש מהלך שכזה בראשונים, אז מה המסקנה? ההווה אמינה הייתה שבעצם נהיה פטורים על הבור, שמי שחופר בור פטור, כי זה רק גרמה בנזיקין. ומה המסקנה? אחרי שהתורה כן מחייבת על נזקי בור, אז מה המסקנה? האם באמת מדובר על סוג מסוים של אדם המזיק, על סוג מסוים של גרמה, אלא שהתורה חידשה שעל גרמה כזאת חייבים? או, כמו שמשתמע יותר מלשונו של הרעה, דחיווי בהכשר נזקיו. לא, לא, לא. זה שהתורה מחייבת על בור, היא בעצם מוציאה אותו מעולם האדם, מעולם נזקי אדם ואדם המזיק, ומבקש את התורה לומר, באמת מדובר על הכשר נזקיו, על משהו ששייך לך. כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. בור זה לא אדם המזיק, אלא זה ממון הבעלים, והיות שאתה חייב לשמור אותו, ממילא אתה מכשיר את נזקו. עוד ברשותכם דוגמה אחת שמחדדת מאוד את הנושא הזה, שם להלן בפרק החמישי בדף נון א', אז לא ניכנס לכל הדיון, אבל הגמרא מדברת על בור של שני שותפים. ואז השאלה, מי בדיוק נושא באחריות לבור הזה? שואלת הגמרא, איך בדיוק יכול להיות בור ששייך לשני שותפים? אידי שבו שליח, אם הם מינו שליח לחפור עבורם בור ברשות הרבים, אומרת הגמרא, אין שליח לדבר עבירה. שוב, אני לא נכנס לכל השקלא ותריא שם בגמרא. אבל זהו ביטוי חזק מאוד, כשפתחנו את המסכת, וכבר הזכרנו את זה כמה פעמים מאז, השאלה האם יש איסור להזיק, לכאורה הגמרא שם בדף נון א' היא אחד המקורות הכי מפורשים לזה שבוודאי יש איסור להזיק, זה ממש דבר עבירה. ולכן אם אדם ממנה שליח להזיק בשמו, הרי שאין כאן שליחות, משום שאין שליחות לדבר עבירה. כך משמע שם בגמרא, כלומר שחפירה של בור ברשות הרבים היא מעשה האדם, היא עבירה של האדם, זה קשור יותר לאדם המזיק. ובאמת המשנה למלך פרק ב' מלכות רוצח קצת תמה על הגמרא הזאת, איזה מין שליחות לדבר עבירה? מה פה הדבר עבירה? לחפור בור ברשות הרבים זה דבר עבירה? והמשנה למלך כל כך נדחק ואומר, כנראה זה רק איסור דרבנן, והולך ומפלפל שם המשנה למלך בשאלה אם אין האם יש או אין שליח לדבר עבירה גם באיסורים מדרבנן. המנחת חינוך תמה על המשנה למלך, כאן במקום מספר 6, ואומר, ואיני מבין, דוודאי לעשות הקלה ברשות הרבים, שיוכל להיות מיטה או הזק לאדם, בוודאי הוא איסור תורה. איזה איסור? כמובן, לפני עיוור לא תיתן מכשול, וידועים דברי המנחת חינוך על השאלה אם לפני עיוור לא תיתן מכשול, אנחנו לומדים רק כמדרשו. כלומר, רק האיסור להכשיל אדם בעבירה, או גם האיסור פיזית להכשיל אדם ברחוב. אבל בכל מקרה, ברור למנחת חינוך שכאן, מי שמייצר תקלה ברשות הרבים, זה ודאי איסור דאורייתא. ושוב, את הדבר הזה לא מצאנו באש, ולא מצאנו בשור. כי הלכות בור במידה זו אחרת קרובות אפילו יותר לעולמו של אדם המזיק, אמנם נזק בגרמה, ואז השאלה מה המסקנה ולמה בכל זאת מחייבים עליו, ובגלל שמדובר על אדם שמזיק במו ידיו, שייך בהקשר הזה לדבר גם בשפה של איסור ובשפה של אין שליחות לדבר עבירה. ובכן מיוחד הוא הבור ביחס לאבות הנזיקין האחרים, שמאוד מאוד קרוב דווקא לענייני אדם המזיק, ולא רק לנזקי ממון גריידה. ומכאן כאמור החיבור הזה בסוגיות שלנו בין הלכות שקשורות לאדם המזיק לבין הלכות שקשורות לבור. אז אני חושב שזה יסוד עקרוני ומהותי לגבי נזקי בור בכלל, ולא נספיק עכשיו לראות דף שלם, אבל לפחות בסוגיה כאן בדף כ"ח עמוד ב' לראות כמה נפקמינות וכמה ביטויים ליסוד הזה עצמו. ובכן אומרת המשנה דף כ"ח עמוד א', בסוף העמוד, נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית. כלומר, או שהוא החליק על המים שאני שפחתי ברשות הרבים ונפל, או שהוא נחבל כתוצאה משברי הקד ברשות הרבים, חייב. עכשיו פה בפשטות מדובר על חיוב מדין בור, זה ממש בור ברשות הרבים. אני שברתי קד או שפחתי מים ברשות הרבים, בא מישהו והוזק מזה, זה ממש נזקי בור. רבי יהודה אומר, במתכוון חייב, כלומר אם בכוונה שברתי שם את הקד, אז באמת ייצרתי בור ברשות הרבים וחייב, ואם לא מתכוון, פטור, ועל זה לא נספיק לדבר היום, על החלוקה המדויקת הזאת של רבי יהודה, בין מתכוון לאינו מתכוון, ומה בדיוק חולק עליו התנא קמא, בעזרת השם נדון בזה במוצאי שבת, כאן בסוגיה בדף כ"ט. ובכן, לכאורה משנתנו עוסקת במקרה מובהק של נזקי הבור, כאשר אדם מפזר זכוכיות, שברי חרסים, מים ברשות הרבים, ובא מישהו וניזוק בהם, כמובן שהמזיק, כמובן שמי שייצר את אותו בור חייב. ואף על פי כן, ולמרות שהדברים פשוטים, רב בגמרא מחדש מהלך אחר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, לא שנו, כלומר כל מה שנאמר במשנה שחייב, לא שנו אלא שתנפו כליו במים. כלומר כל מה שאמרה המשנה שחייב, זה הכוונה אם התלכלכו בגדיו כתוצאה מן הנפילה, אבל הוא עצמו, כלומר האדם עצמו שהחליק על המים ונחבל, פטור. מדוע? משום שקרקע עולם היא זיקת הוא. רב אומר, לא אני גרמתי לך את התקלה. אתה נפלת על הקרקע, אבל הקרקע לא שייכת לי. כך אומר בעל הקד. ולכן, אם הכלים התלכלכו, אז נחלכתי לך את הכלים. אבל על הנפילה עצמה, קרקע עולם מזיקת. אז הזכרתי את זה מקודם, רשי ותוספות כאן מעריכים לגבי השאלה העקרונית בחיוב בור, האם נזקי בור זה להבלו או לחוותו. כלומר, האם חופר הבור חייב על עצם החוותה, כי לכאורה הוא אומר, אתה נחבטת בקרקע שלא שייכת לי, אני רק ייצרתי את החלל הפנוי שבתוך הבור. לא את הקרקע עצמה, וכאמור, גם רשי וגם תוספות כאן מעריכים לדון, אז מה בדיוק היחס בעניין הבלו וחוותו לסוגיה שלנו, ולא ניכנס לזה עכשיו. אבל סוף כל סוף רב מבין שבאמת החיוב הוא על המים, זה שאני שפחתי את המים ברשות הרבים והם לכלכו לך את הכלים, אז אני באמת מתחייב, אבל הקרקע היא קרקע עולם מזיקתו, ולכן פתו. כך אומר רב יהודה ששמע בשם רב. אבל דווקא פרט עמוד ב' מספר רב יהודה כי אמרית כמד שמואל, כאשר הזכרתי את הדברים לפני שמואל, אמר לי בדיוק ההפך. מכדי אבנו סכינו ומסעו, מבורו למדנו. כלומר, אין כאן ממש בור. לא חפרו כאן איזשהו חלל בתוך רשות הרבים. יש כאן תקלה אחרת. וכבר הזכרנו כמה פעמים את הביטוי הזה של אבנוס הכינו ומסעו, כלומר אדם שזרק איזה חפץ ברשות הרבים ובא מישהו ונתקל בו, וכולם מבורו למדנו. ובכן אמר שמואל לרב יהודה וכולם, בכל סוגי התקלות הללו שהם חלק מנזגי בור, אני קורא בהן שור ולא אדם, חמור ולא כלים. וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים את ההלכות הללו, שבאמת בבור אין חיוב על אדם, כי אדם אמור להלך ולראות שלא ליפול פנימה. ואותו דבר כלים, כלים לא מאוימים על ידי הבור, כלים הם חפץ דומם, הם לא אמורים ליפול לתוך בור, אלא אם כן מישהו יפיל אותם לשם. ולכן בנזקי בור יש הלכה של שור ולא אדם, חמור ולא כלים, דווקא בעלי חיים, שמצד אחד נעים ממקום למקום, מצד שני לא יודעים להיזהר, ולכן אם הם נפלו לבור שחפרתי, אז בעל הבור חיה. ובכן אומר שמואל, אם כל התקלות הללו שמיוצרות ברשות הרבים, נאמרו בהן ההלכות של בור, של שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אז איך אפשר לחייב על הכלים? בסוגריים אומר שמואל, והנמיל לעניין קטלה, כלומר זה שיש דין של שור ולא אדם, הכוונה אם האדם מת בנפילה לבור, כי אדם לא אמור למות מנפילה כזאת, אבל עניין נזיקין, גם אדם חייב, כלים עדיין פטורים. כלומר ככה או ככה, אין חיוב על נזקי כלים בבור, לגבי נזקי אדם, אם הוא נחבל וניזוק חייב, אם הוא מת, אז פטור. ולכן, בעצם שמואל אומר בדיוק ההפך מרב. שמואל אומר, אם הכלים התלכלכו, אז שור ולא אדם, חמור ולא כלים. לעומת זאת, אם האדם עצמו ניזוק, רק ניזוק ולא מת, אז נחינם היא חייבים. ואם כן, רב סבור שחייב על הכלים ופטור על נזקי האדם כי קרקע עולה מזיקתו, ואילו שמואל אומר בדיוק ההפך, פטור על הכלים כי בנזקי בור למדנו שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ואילו על נזקי האדם עצמו חייב. ורב, טוב, אז איך רב באמת התמודד עם זה? האם רב חולק על ההלכה שאין חיוב כלים בבור? איך רב מחייב על זה שמתענפו כליו? אומרת הגמרא, הנמי להיכא דאפקירינו, אבל היכא דלא אפקירינו ממונו. כלומר, רב מודה שאם באמת בעל הקד הפקיר את החרסים או את המים, הנה חינמי, מדובר על סוג של בור. אבל אם הוא לא הפקיר את המים ואת החרסים, הם עדיין ממונו, לכן חייב על הפגיעה בכלים, על הטינוף של הכלים, כי זה בעצם לא נזקי בור. ההגדרה המהותית של בור לדעת רב, זה משהו שלא שייך לי, זה מישהו שמפקיר בור ברשות הרבים, וגם זו מחלוקת עקרונית בהמשך המסכת שם בסוגיות, בדפנון א', הזכרתי את זה מקודם, האם החיוב של בור הוא דווקא ברשות הרבים, או גם ברשות הניזק, והאם יש רמה מסוימת של בעלות על הבור, אבל אומר רב, כאן מדובר על מצב שלא הפקירין, זה ממונו, ולכן בממונו של אדם שיזיק, ודאי שחייבים על נזקי כלים. היי תגיד, אז אם זה ממונו שיזיק, למה לא חייבים על החוותה של האדם? כי כאמור, רב לשיטתו אומר שקרקע עולם הזיקתו. אז זו אם כן המחלוקת בין רב ושמואל, וכאמור, רב לפחות קצת מוציא את המשנה מפשוטה שדיברה על נזקי בור. אם אני חוזר אל הדף ששלחתי מקודם, ואל התפיסה העקרונית, אל השאלה העקרונית שמעסיקה אותנו, אז בעצם מה שורש החיוב בבור? באמת בביאור דבריו של רב מצאנו מחלוקת מאוד מיוחדת בין רשי לבין הרייבה. רשי כאן לאורך הסוגיה, אף על פי שרב אמר שהחיוב הוא מדין, ממונו. נכון? רב אמר, היכא דלא אפקירינו ממונו. נו, ונניח שממונו, אבל איזה אב נזיקין זה? על איזה אב נזיקין מדובר כאן? אז אם היינו מזכירים נשכחות את דבריו של הגריז מבריסק, כשדיברנו עליהם, כשלמדנו את הפרק הראשון, שיש איזשהו מושג מאוד כוללני שנקרא שם מזיק. אז לא יודע בדיוק איזה אב נזיקין זה, אבל ממונו. אבל רשי לא פרש כך. רשי גם בדף כ"ז עמוד ב' למטה. כותב בפירוש שכאשר לא הפקיר את זה לדעת רב, הווי כישורו. ובדף כ"ח עמוד א', רשי חוזר פעם נוספת ואומר, ומישורו למדנו. רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שלפי רב, אם אני שפכתי מים ברשות הרבים ולא הפקרתי אותם, אז זה שור? איזה נזק של שור מדובר כאן? אז הרשב"א כאן מצטט את הרייבד, והרייבד באמת תמה את התמיהה הזו. אומר הרייבד, איזה מין חיוב שור? זה מה זה? זה שן? זה רגל? זה קרן תמה? זה קרן מועדת? איזה מין סוג שור זה? מים שנשפחו ברשות הרבים? כך הקשה הרייבד על הפירוש שרשי אומר כדבר פשוט. ופשיט לי, אם אני קורא במקור מספר 8 בדברי הרשב"א, ופשיט לי דאתיה מקרן מועדת, דכיוון שהם מוכנים למועדי רגל, כמובן על פי הפסוק באיוב, הרי הן כמועדין להזיק, ואף על פי שאין כוונתן להזיק, אהני בהו פשיעות הדידי, כאילו כיוון באיזה כאן, וזה רייבד מדהים. אהני בהו פשיעות הדידי של מי? של בעל החבית, של בעל המים והחרסים, פשיעות הדידי, כלומר אולי לא מדובר פה בדיוק על נזקי בור, אלא על משהו קרוב יותר דווקא לנזקי אדם, הוא פשע. מה המאפיין של קרן מועדת, כוונתה להזיק? אומר הרייבד, גם כאן יש כוונתן להזיק, אבל של מי? כוונתן להזיק בקרן מועדת זה כוונתו להזיק של השור. כאן מדובר על כוונתן להזיק של מי? של האדם. של מי שבעצם ייצר כאן את התקלה. רגע, רגע, אז אם מדובר על אדם המזיק, אני בכלל מדברים על בור. לא, אבל לא מדובר על אדם המזיק, מדובר על ממונו, כמו שור. וכאמור, זה הייחודיות שיש בתרחישים מסוימים בין נזקי הבור, כאשר הם בעצם הולכים ומתקרבים עד למאוד למושג של אדם המזיק. רק עוד שציטטנו את הרייבד מתוך הרשב"א, אני שוב מזכיר, בבתי דלקן במקור מספר 9, את דברי הרשב"א ממש בדף ב', על השאלה האם באמת כל אבות הנזיקין כולם, אפשר לומר עליהם ומה מונחה. אז אחד הדברים שהטרידו שם את הרשב"א זה בדיוק הנושא שלנו, בדיוק הנושא של בור. שבור לא בהכרח תמיד מוגדר כממונו, כי לעתים בור לא נחשב כממונו, אבל כמו שאמרתי, זו סוגיה גדולה של האם חיוב בור הוא ברשות הרבים, הוא רק ברשות הרבים, או שהוא גם ברשות הנזק, ומה אופי הבעלות שיש לאדם על בור ברשות הרבים. אבל ככה או ככה, החידושו של הרייבד שבתוך דברי הרשב"א, כדי להסביר ממש פשט גמרא, להסביר למה רב מתכוון, כשרב אומר שממונו הוא, בעצם מחזיר אותנו לשאלה העקרונית, האם כל התופעה הזאת של לייצר תקלה, להשליך מכשול ברשות הרבים, האם מדובר על בור, או שאולי מדובר על זן מסוים של אדם המזיק, בתרחיש מסוים שקרוב יותר לנזקי הבור. ממשיכה הגמרא, דף כ"ח עמוד ב' ואומרת, מיטיב רב הושעיה, ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, כמו שהסברנו מקודם, מכאן אמרו, נפל לתוכו, מה קורה אם החמור הלך ברחוב ונפל לתוך הבור, נפל לתוכו שור וכלה ונשתברו, או חמור וכלה ונתקרעו. אז באמת אומרת הברייתא, חייב על הבהמה, כי בבהמה יש חיוב בנזקי בור, הוא פטור על הכלים. למה זה דומה? לאבנו, סכינו, מסעו, שיניחן ברשות הרבים, והזיקו. שואלת הגמרא רגע במאמר מוסגר, עד הרבה. מה זאת אומרת למה זה דומה? מה דומה לזה מבעלי? מה אב הנזיקין? אב הנזיקין זה בור. מה תולדה של בור? אבנו, סכינו, מסעו, דהיינו חפצים, שהשלחתי ברשות הרבים וגורמים לתקלה. אז איך אתה יכול להגיד ששור או חמור שנפלו לבור דומה לאבנו סכינו ומסעו? הפוך. מה דומה לזה מבעלי? אבנו סכינו ומסעו שיניחן ברשות הרבים והזיקו, שהם באמת דומים לבור. לפיכך, אם הטיח צלוחיתו באבן, אני זרקתי אבן ברשות הרבים, ואז מישהו מעד והצלוחית שהייתה לו ביד פגעה בדיוק באבן שאני זרקתי ונשברה, חייב. אומרת הגמרא, רישא קשיא לרב. כי ברשע נאמר בפירוש יש חיוב על החמור אבל פטור על הכלים, ואילו רב הבין שחייב בניתנפו כליו, ואילו הסייפה קשיא לשמואל שאומרת שאם הטיח צלוחיתו באבן, שאם הצלוחית נתקלה באותה אבן שזרקתי ברשות הרבים, אז חייבים. אומרת הגמרא, רגע רגע, עד שאתה מקשה מהרשע על רב ומהסייפה על שמואל ולתיימיך, תיק של אחי גופה, זאת אומרת שסתירת רשע לסייפה בברייתא, רשע באמת אתה אומר שפטור על הכלים. כלומר, מי שזורק אבנו סכינו ומסעו ברשות הרבים, דינם כבור לכל דבר ועניין, ולכן יש בהם פטור על הכלים. ואילו בסיפה אתה אומר, שאם באמת צלוחית שהיא כלי, התנפצה על גבי אבן שפלוני זרק ברשות הרבים, אז חייבים. אז יוצא שעד שאתה דן ברב ושמואל, יש סתירת רשע לסיפה בתוך הברייתא. אלא אומרת הגמרא, רב מתרץ לטעמי, ושמואל מתרץ לטעמי. רב מתרץ לטעמי, שצריך להסביר את הברייתא פשוט, כדעתו של רב, במה דברים אמורים? מתי באמת אנחנו אומרים שיש פטור על הכלים כדיני בור? כשהפקירן, ועל זה רב לא חולק, שבבור יש פטור על הכלים. אלא שלדעת רב, בור... אלא שלדעת רב, בור הוא רק... אני חוזר שוב, אלא שלדעתו של רב, באמת בור הוא רק דבר שהוא הפקר. רק משהו שהופקר ברשות הרבים, רק הוא נחשב כבור. ולכן לדעת רב באמת יהיה בו פטור על הכלים, וזו הכוונה של הרישא. אבל הסייפה מדברת על מצב שבו השליחו אבן ברשות הרבים ולא הפקיר אותה, לא הפקירן, ובמצב כזה הנה חינם היא חייב, לפיכך הטיח צלוחיתו באבן באמת חייב, כי כאמור מדובר על אותו אב נזיקין ייחודי שלדעת רב, אותו אב נזיקין שנקרא ממונו, כמו שהסברנו מקודם. ולעומת זאת, שמואל מתרץ לטעמי. כלומר, גם שמואל יכול להסביר את הברייתא לשיטתו, אלא ששמואל צריך להידחק קצת יותר מרב. ושמואל אומר, ושמואל מתרץ לטעמי, השתא דאמרת, אבנו סכינו ומסעו כבורו דמי, אז לרבי יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור, לפיכך את יפצלו חיתו באבן חייב. כלומר, שמואל צריך לומר שהברייתא, הרישא של הברייתא מדבר על מצב של הדעה המקובלת בנזקי בור, שבאמת פטור על הכלים, אלא שרבי יהודה שם בפרק חמישי חולק על ההלכה הזאת. ורבי יהודה סבור שחייבים על נזקי כלים בבור. ולכן אומר שמואל שצריך להידחק בברייתא ולומר שיש כאן ממש מחלוקת תנאים שמשולבת בתוך הברייתא. השתא דאמרת אבנוס הכינום עשו כבורו דמי, אז לפי רבי יהודה חייב על נזקי כלים בבור, וסליחה, אחרי שאמרת שאבנוס הכינום עשו כבור, אז ממילא דע לך שלפי רבי יהודה שסבור שיש פטור כלים בבור, לפי רבי יהודה הנה חינמי שבאמת יהיה חייב גם על שבירת הצלוחית על האבן. אז כאמור, כך מתמודדים עם הברייתא הזאת שמצטט רבי יושעיה, וכאמור, הברייתא שבעצם יש בה סתירה מיני ובי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר, לא שנו, אלא שנתקל באבן ונשוף באבן. אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן, אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן, באמת פטור. כלומר, אומר רבי אלעזר, שכל ההלכה הזאת, שבאמת אפשר לחייב אדם שנכבל באותה אבן שנזרקה ברשות הרבים, זה דווקא אם הוא נתקל בה וגם נכבל ממנה. אבל אם הוא נתקל בקרקע, לא קשור אליי. כלומר, בעל החבית, בעל הקד, באמת שבר משהו ברשות הרבים, אבל פלוני אלמוני נפל מסיבה אחרת, הוא נתקל בקרקע. אבל נתקל בקרקע, ולאחר מכן הוא נשוף באבן, אחר מכן נפל על האבן שאני שמתי, פה בעל האבן פטור. כמאן דלא כרבי נתן. הזכרנו את רבי נתן כמה פעמים, רבי נתן בסוגיה של שור שדחף לתוך בור, כלומר רבי נתן שמדבר על מצב, שבו שני אנשים שותפים יחד, או שני גורמים שותפים יחד לנזק. זהו נזק מורכב. ואם כן, בא רבי אלעזר ואומר, יבוא בעל החבית ויטען, זה נכון שהשברים שאני פיזרתי ברשות הרבים, האבן שאני הנחתי ברשות הרבים גרמה נזק, אבל היא לא גרמה לנזק הזה לבד. היה כאן עוד שותף, וזה שהאדם נכבל בקרקע, זה לא אשמתי, נתקל בקרקע, זה לא אשמתי. ואם כן, זה לא כרבי נתן, כי לפי רבי נתן, כאשר שני גורמים גרמו יחד לנזק, אם אתה לא יכול להשתלו ממהי, משתלם מהי. זו לישנה ראשונה של רבי אלעזר. איקא דאמרי אמר רבי אלעזר הפוך. לא תימא בין נתקל באבן ונשוף באבן ודמחייב, שאז בעל האבן גרם לכל התקלה. אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן, באמת פטור, אלא אפילו נתקל בקרקע ונשוף באבן, חייב. כמאן כרבי נתן, כלומר היו כאן שני גורמים לנזק, האחד זה שהוא נתקל בקרקע, זה לא באשמתי, והשני זה שהוא קיבל מכה מהאבן, זה יותר אשמתי, ולכן היות שאי אפשר לחייב את בעל הקרקע, כי הקרקע להשם הארץ ומלואה, ממילא מחייבים את בעל האבן, אבל אם ככה, זה אכן יהיה כדבריו של רבי נתן. אז כן, כך דבריו של רבי אלעזר. בראשונים כאן יש דיון מאוד מאוד נרחב, מי שיפתח ובעל המאור והמלחמות, לא נוכל עכשיו להאריך בגלל השבת המתקרבת, אבל בראשונים יש כאן דיון מאוד מאוד נרחב לגבי מקרה שלא נזכר בגמרא. על מה מדברת הגמרא? אם הוא נתקל באבן ונשוף באבן, בעל האבן חייב, כי הוא גם גרם למכשול וגם גרם אחר כך לנזק. אם הוא נתקל בקרקע ונשוף באבן, אז אלה שתי הלישנות בתוך דברי רבי אלעזר. מה קורה במצב הפוך? מה קורה אם הוא נתקל באבן ואחר כך נחבט מן הקרקע? אז כאמור, בנקודה הזאת העריכו הראשונים, כבר התוספות כאן לפנינו, בדף כ"ח, והתוספות סבורים שבמצב כזה, הנה חינמי פטור לכולי אלמה, אפילו לשמואל. כלומר, נכון, נפלת באשמתי, נתקלת באבן שלי, אבל מה שהזיק אותך בפועל זה היה הקרקע, לקרקע עולם אין לי בעלות. ולכן לפי התוספות, בנתקל באבן ונשוף בקרקע, כאמור, המקרה שלא מפורש בגמרא, במקרה הזה לדעת התוספות, אכן פטור. כך סבורים התוספות. לעומת התוספות. המאירי כאן, וזה מופיע בדף שלפנינו, מקום מספר 11, כותב המאירי, כגון שנתקל בבור ונפל חוץ לבור, שלא בא ההזק מצד הבור ממש, אלא שנתקל בקוטלה ונפל בקרקע עולם, והרי זה גרמה באלמה. ואף על פי שאבנו שהניחה ברשות הרבים ונתקל בה ונשוף בקרקע חייב מדין בור, אינו דומה, שאבנו וסכינו מעשה ידיו הן, אבל קוטל הבור קרקע עולם הוא. כלומר, ברור למאירי, שאם אני זרקתי אבן ברשות הרבים, ומישהו נתקל באבן ונפל, ברור למאירי שחייב. נתקל באבן ונשוף בקרקע חייב. למה? בגלל שמדובר על מעשה ידיו. זה לא בור רגיל, כמו שנידון שם בגמרא להלן, נפנו דוד ונפנו ג' כאשר מישהו נתקל בבור ונפל מחוץ לבור. לא. פה מי שזרק את האבן ברשות הרבים, האבן הזאת היא ממש מעשה ידיו. ועל זה בוודאי חייבים. כך סבור המאירי בניגוד לדברי התוספות כאן, וכאמור הראשונים עוד העריכו בזה הרבה. ודברי המאירי שוב חוזרים ממש לאותה שפת ניסוח שדיברנו עליה בדברי הרעה או בשאר הראשונים שראינו מקודם, בשאלה הזו של האם באמת מדובר על מעשה האדם, אולי מעשה האדם בסוג מסוים של גרמה, ועל דבר כזה באמת במצבים מסוימים אכן אפשר לחייב. נראה עוד קטע אחד ובואו נסיים, רק נתחיל את הדיון בדבריו של רבי יהודה, לא נספיק להשלים אותו עכשיו. אז רבי יהודה כאמור ראינו במשנה שמחלק בין מצב שבו בעל החבית מתכוון לשבור אותה לבין מצב שאיננו מתכוון. שאלת הגמרא, היחידה ממתכוון, מה זאת אומרת שהוא ממש בא ולהדיה שבר קד משלו ברשות הרבים, למה שיעשה דבר כזה? אמר רבא, לא מדובר על מצב שהוא התכוון לשבור את הקד, אלא במתכוון להורידה למטה מכתפו. הוא לא התכוון לשבור את הקד, הוא רק התכוון להוריד את הקד, ותוך כדי שהוריד את הקד הוא נשבר לו. אמר לאביי, רגע, אז אם פה רבי יהודה סבור שבמתכוון כזה חייב, אבל בלא מתכוון פטור, מכלל דרבי מאיר של הרישא מחייב אפילו נפשרה? כלומר נפשרה, הכוונה שפשוט החזיק את הקד ברשות הרבים, ומסתבר שמחרו לו בחנות קד לא מוצלח, והקד פשוט התפרק לו בידיים. אז אם אתה רוצה לומר שלפי רבי מאיר אפילו מתפרק לו הקד בידיים, גם על זה הוא חייב, זה נחשב כאילו הוא שבר אותו? אמר לאין. מחייב היה רבי מאיר אפילו אוזנה בידו. רבי מאיר היה מחייב אפילו אם מה שחזקתי את הקד ונשארו לי רק הידיות בידיים. שואלת הגמרא שאלה עצומה, מאי, למה אתה מחייב במצב כזה את בעל הקד? אנוסו! ואונס רחמנא פטרי דכתיב ולנערה לא תעשה דבר. איך אתה יכול לחייב אותו על דבר כזה? הרי אונס רחמנא פטרי. הוא לא התכוון. הוא לא רצה באמת לשבור את הקד. אונס רחמנא פטרי. וכי תאימה הנמילה, כלומר הדין של אונס רחמנא פטרי זה רק לעניין קטלה, שאתה לא מעניש את הנערה, אבל עניין נזיקין חייב. והתניא, נשברה קדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו. רבי מאיר מחייב באיזה כאן, והחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. גם בזה לא נאריך עכשיו בשאלה למה בדיוק רבי מאיר מחייב, אבל ענייננו, מודים חכמים לרבי מאיר באבנוס הכינו המסעו שיחן בראש הגג, ונפלו ברוח מצויה והזיקו שהוא חייב. כי זו רוח מצויה והיית צריך לקחת בחשבון שזה מה שיקרה. ומצד שני מודה רבי מאיר לרבנן ומעלה קנקנים על הגג על מנת לנגוון ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא פטור. כלומר גם רבי מאיר מודה שאם התקלה הבור נוצר שלא באשמתי כתוצאה מרוח שאינה מצויה, אז לפי רבי מאיר המצב כזה ברור שפטור, כי איך אתה יכול לחייב? הרי אונס רחמנא פטרי. אלא אמר רבי שבתרתי פליגה, ואת זה בעזרת השם נראה במוצאי שבת, מה בדיוק המשמעות של בתרתי פליגה. אבל ענייננו כעת, ובזה נחתום בעצם את המהלך שניסיתי לבנות כאן, גם החלק הזה האחרון של הדיון חוזר לאותה נקודה. הרי מדובר על אדם שבעצם החזיק קד, ומשהו מן הקד הזה שנמצא בידו הלך ונשבר. הלך והתמוסס. ברשות הרבים. טוב, אבל סוף כל סוף, אם זה בא מכוחו, אם הוא אדם, אז... אז אדם הוא עד לעולם, אפילו באונס, כמו שדיברנו בהרחבה. ובכן, התוספות כאן לפנינו דף כפחת, אומרים מן החינמי, מכאן הוכחה נוספת לשיטתנו, של אומר רבינן, אונס גמור. שיש רמות מסוימות של אונס, שעליהן באמת לא מחייבים. כי זה אונס גדול מדי. ככה תוספות. הרמב"ן לשיטתו, שמבין שאדם חייב בכל אונס שהוא, את הקטע הזה ברמב"ן שיש כאן בדף במקום מספר 13 כבר למדנו, אבל בא הרמב"ן ואומר, לשיטתי, שבאמת באדם חייב לעולם על כל אונס באשר הוא, אבל יש דברים שהם לא אדם. יש דברים שהם בעצם נזקי בור. והדגשתי כאן ממש משפט אחד בדברי הרמב"ן, שבעצם מסכם את כל מה שדיברנו היום. בא הרמב"ן ואומר, אדם ודאי מועד לעולם בכל מצב שהוא. אבל לעתים באמת לא מדובר על נזקי אדם. לעתים באמת מדובר על נזקי בור ותו לא. אז כאשר אכן מדובר אך ורק על בור, במצב כזה אומר הרמב"ן, אם האונס הוא אונס גמור, יודע אפילו רבי מאיר לחכמים, שבמצב כזה אכן פטור כאשר מדובר על אונס גדול. אז מה בדיוק המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים מתכוון ולא מתכוון? אלה דברי אביי כאן בדף כפתט שבתרתי פליגי, ואותם בעזרת השם נשלים במוצאי שבת. שבת שלום ומבורך לכולכם.